אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אתם על הסקט שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן.
ואני דור סערמן.
ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו.
והיום אנחנו קוראים את פרקים 28, 29 ו-30, המראה החסרה, האתרת האבודה וסילוקו של סוורוס סנייפ.
כל פרק מהפרקים האחרונים בא לי לצעוק, אנחנו בסוף, אנחנו בסוף, פאודה. טוב, אז אנחנו נתחיל, אני אקרא מפרק 30, סילוקו של סוורוס סנייפ.
לך על זה.
אפשר להפיל את זה על הילדים, אמר רמיקוס, ופניו החזירים עטו פתאום הבאה ממזרית. כן, זה מה שאני אעשה. נגיד שהילדים עשו לאלק טו אמבוש, הילדים שם למעלה, הוא הרים את מבטו אל התקרה זרועת הכוכבים, לכיוון חדרי השינה, ונגיד שהם הכריחו אותה ללחוץ על האות שלה, ולכן הוא קיבל אזעקת שווא. שיעניש אותם במקומה. פחות ילד או שניים, למי אכפת? מה ההבדל? זה בסך הכל ההבדל בין אמת לשקר, בין אומץ לפחדנות, אמרה פרופסור מגנוגל, שהחבירה. ובמילים אחרות, הבדל שאתה ואחותך כנראה לא מסוגלים להבין. אך הרשה לי להבהיר דבר אחד. אתה לא תטפול את האשמה למחדליך הרבים על תלמידי בית הספר הוגוורטס. לא הרשה זאת. סליחה? אמיקוס התקדם עד שעמד בקרבה מאיימת לפרופסור מגנוגל, פרצופו מרוחק משל הסנטימטרים ספורים בלבד. היא סירבה להירתע והביטה בו מלמעלה כאילו ראתה לכלוך דוחה שנדבק למושב והסלה. לאף אחד זה לא אכפת יותר מה את מרשה, מינרווה מגנוגל. זמנך עבר. עכשיו אנחנו בשליטה, ואת תעשי מה שאני אגיד לך או שתשלמי את המחיר. והוא ירק בפניה. הרי הסיר את הגלימה, הניף את שרביתו ואמר, לא היית צריך לעשות את זה. ובעוד אמיקוס מסתובב בהפתעה, הרי צעק, קרושיו.
איזה בן זונה שהוא ירק עליה. באמת, אני קראתי את זה, והייתי כזה, oh no, you didn't. זה רשע, זה באמת מרושע, כאילו, זה...
זה לא רק מרושע, זה כל כך הרבה דברים, אבל זה בעיקר כאילו, אתה קוסם, אתה קוסם, אתה יורק לה בפנים, זה מה שאתה יכול לעשות, יש לך מיליון דברים יותר טובים, יש לך שרבית.
אני חושב שזה מדגיש את העולב שלו, איזה פח השפעה הוא.
זה גם מעניין לראות איך גילי ברילל התמודדה עם זה בתרגום, בגלל שנגיד היא כתבה גוף ראשון יחיד, יעשה, עם יוד בהתחלה, הוא אמר, אני אעשה, כי עברית די מוגבלת ביכולת שלה לבוא ולייצר, אתה יודע, אין פה דיאלקט, אין פה סלנג שאתה יכול להשתמש בו ככאילו, הנה, הם כאילו,
וואי, לא, לא, באמת, זה היה הרגע שהייתי כזה, וואי, זה... סניתי אותו ממש, תיאבתי אותו.
גם הרי, ותראה מה, תראה מה קרה.
נכון, 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 ועוד נדבר על על הדבר הזה. אך לפני כן, עוד הרבה לפני כל זה, יש סיפור שלם עם, שאנחנו מגלים בעצם על דמבלדור. ועל כל משפחת דמבלדור, אני תמיד מזכיר שזה שם משפחה.
כן, זה לא שם פרטי.
בעצם גם אח שלו הוא דמבלדור, וגם אחותו היא דמבלדור, שזה מוזר. אני רק אראה לפני זה, שכל הסצנה שהרי מטיל את הפטרונוס, וזה...
טייש ואייל.
ואייל, ומבלבלים אותו עם הטייש וכולי, זה היה השלב היחיד בחיים שלי, שבו הזדהיתי עם אוכלי מוות, שלא מצליחים להבדיל בין טייש לאייל, גם עכשיו אני בדיוק עכשיו סוף אוגוסט, אנחנו מקליטים את הפרק הזה, לקחתי את הבן שלי לכל הפינות חי והזה, וגיליתי שאני לא יודע כלום, לאיזות קראתי כבשה, לכבשה קראתי כלב, כי אין לי מושג, אני לא מכיר בעליך, אם מסתבר, כאילו הסוס נובח ברמה הזו. אז זה השעב היחיד שבו הזדהיתי איתם, אבל הייתי חייב לכתוב את זה, כי זה כל כך דיבר אליי בהרבה רמות עמוקות. עכשיו, כן, באמת לעומק, משהו שאני רוצה לדבר עליו, זה שאנחנו בעצם פוגשים את אברפורס, אחיו של דמבלדור, של אלבוס דמבלדור, כן? דמות שעד כה קראנו אותה רק כי דמבלדור פעם הזכיר בצחוק שאחיו הוא אשם בכישוף מגונה באיזו משהו כזה, כלומר, היה מבחינתנו מין איזושהי דמות רחוקה משעשעת כזה, זו, ועכשיו הוא פתאום מקבל הרבה מאוד נפח. וזו דמות מעניינת. קודם כל, כי הוא מאוד מאוד מזכיר את האח שלו. הוא כועס עליו, והוא גם בחר בדרך מאוד שונה ממנו. זה די מדהים לחשוב שדמבלדור, האדם שהיה מנהל הוגוורטס מעולל, ובכלל קוסם רב תושייה, ואחיו הוא מוזג בפאב.
כן, כאילו יש פה, הוא ברמן.
הם לכאורה אנשים מאוד שונים. כאילו, בעוד אחיו מתארן תוכניות גרנדיוזיות לעולם, לבית הספר, לנבואות וכולי, אח שלו מנקה את הכוסות בסוף היום.
מעניין לחשוב מי היה בא, אנחנו ראינו את הלוויה של דמבלדור, נכון. של אלבוס דמבלדור, מעניין מעניין מי היה בעל לוויה של אח של דמבלדור. אני כמובן לא הולכת לנסות אפילו להגיד את השם שלו. אני
של אח של דמבלדור.
אח של דמבלדור.
אח שלו. עכשיו...
אגב, זה מטורף, שכאילו לדמבלדור קראו אלבוס דמבלדור, ואז לאח שלו אברפורס
דמבלדור.
ואז עוד אחות אריאנה. כאילו, אוקיי, תודה. ודווקא היא מתה, דווקא עליה לא הספר.
כן, טוב, נו. להורים היו בחירות מוזרות בשמות. עכשיו, מה שבכל זאת מעניין, למרות שאין ספק שאברפורס מאוד מנסה להבדיל את עצמו מאח שלו, בבוז, לא בדיוק בוז, אבל בכעס הגדול שהוא מביע כלפיו, וגם במסלול החיים המאוד מאוד שונה שהוא בחר לעצמו, דווקא מתוך זה, מתוך השוני, כמובן עולות הרבה מאוד נקודות דמיון של גם לא יכול להיות, יכולות להיות מקריות. למשל, אנחנו מגלים שלאברפורס יש הרבה כבוד כלפי גם אדוני בית. בכלל, מגלים שהוא זה ששלח את דובי, וגם הוא מגלה הרבה מאוד כבוד כלפי דובי, שבעולם של הרי פוטר זה חריג. היחידים שגילו סתם כך כבוד כלפי גם אדוני בית, זה הרמיוני, שהיא מלכתחילה אדם מאוד מאוד חיצוני לעולם mm-hmm. הזה, ודמבלדור. בעצמו שמגלה הרבה כבוד כלפי גם אדוני הבית, וזה שגם אברפורס באינסטינקט, בטבעיות מגלה כזה כבוד, זה מאוד חריג בעולם mm-hmm. של הרפורט, כי יש גם מספיק דמויות טובות אחרות שלא אכפת להן מגם אדוני הבית, זה לא, זה, אז זה כבר דבר אחד. דבר נוסף, אברפורס הוא אדם שמתנהל בחוסר פחד מוחלט מול אוכלי המוות, רוב...
שלא לומר בז להם ומזלזל בהם.
אולי הרבה מאוד מזלזלים, אבל כשהם פוגשים אוכל מוות הם נזהרים. אנחנו רואים שאפילו גם הארי, רון והרמיוני, באופן טבעי, אני לא שופט אותם, הם נזהרים בצדק מלחשוף את עצמם מול אוכלי המוות, הם ימותו מזה. אנחנו רואים שאברפורס, אבל באמת הוא מביע בפומבי את הבוז שלו כלפיהם בפנים, כאילו זה היה סצנות מאוד מענגות, השיחות שלו איתם בכמה שהוא יורד עליהם, ואת רואה את הבוז העמוק הזה, וזה שאין בו שום פחד מפניהם, וזה גם משהו שהיה משותף מאוד מאוד לא ולאחים, אני חושב שגם דמבלדור היה אדם שלא היה לו שום פחד, וכאמור לא סתם נאמר על דמבלדור, שהוא אדם היחיד בעולם שוולדמורט פוחד ממנו, אז אפשר להגיד שמשהו מזה גם לגמרי עבר לאברפורס, אנחנו רואים שזה אדם שפשוט אוכלי מוות לא יכולים להפחיד אותו, ולכן הם גם כנראה לא יגעו בו, הוא כאילו כמו בבית ספר, כאילו עושה להם חומה, כאילו, כן. ואתם לא יכולים לפגוע בו, שזה מאוד מאוד מזכיר את זה. ומה שיפה זה, שתמיד נתנו לחשוב שלי כל התכונות האלה של דמבלדור, זה כי הוא כזה קוסם דגול גם עם יכולות קסם מדהימות, וכל אנחנו מגלים שלא, זה נטייה משפחתית, זה הסביבה שבה הם גדלו, זה הם פשוט, או שהם פשוט אנשים טובים כאלה, אני לא יודע, כאילו זה לא קשור להצטיינות שלהם או למשהו כזה. זה משהו פשוט עמוק פנימי בנפש שלהם. עכשיו, ברור שהם לא אותם אנשים, כן? ברור שכל אחד אולי היו לו שאיפות אחרות בחיים. אנחנו מבינים מהשיחה שאברפורס היה אדם יותר מופנם, אין ספק שהוא היה האח המצטיין, כלומר, הוא דאג לאחותו, הוא היה יותר איש משפחה למופת, ודמבלדור תמיד פזל יותר החוצה, לא כי הוא לא אהב את אחותו. או משהו כזה, אבל היו לו שאיפות מאוד מאוד גדולות, וכשיש לך שאיפות מאוד מאוד גדולות, אתה רוצה לצאת החוצה, לגלות את העולם, וזה קצת קשה לטפל באחותך הסיעודית. עכשיו, מה שמעניין פה, שאברפורס היה התמרור, שהזכיר לדמבלדור, שיש לו אחריות לדבר הזה. ובתוך כל השיחה הזו, אני חושב שאנחנו גם מגלים למה עוד שם קשה ונוראי, גרינדלוולד, גריני, אותו קוסם זה, אנחנו מגלים פתאום למה הוא באמת היה רשע, כי אנחנו לא משקלטנו לגמרי את הטיפוס הזה שרק נאמרנו עליו שהוא היה קוסם מאוד אפל, נוראי ומושמץ, אבל פתאום פה אנחנו מבינים מה היה בו אכזרי כל כך. שעוד לפני כל התוכניות שלו, אנחנו רואים כמה הוא זלזל באחותו הסיעודית של החבר הכי טוב שלו, שהיא תסתדר, היא תסתובב איתנו, היא תישאר פה, כאילו הוא רואה, בחורה מסכנה ואומללה, וממש אין לו שום אמפתיה אליה. ואני חושב שזה גם היה הרגע אולי שנפילת הסימון אצל דמבלדור עצמו, בסופו של דבר שהוא הבין, איזה אדם מנותק מכל רגע שהיה החבר הכי טוב שלו. ועכשיו, אין ספק שכל הסיטואציה הזו גם הציבה בפני דמבלדור, הייתי אומר איזושהי דילמה באמת נועה גדולה, מה יותר חשוב וכולי, אבל מה מרתק פה? שאברפורס הציע לו, אמר, תביא, אני אהיה ראש המשפחה, לך אתה, תחיה את חייך, תמצא את עצמך, אין בעיה לך זה. אבל דמבלדור, אפילו דמבלדור בן 17, שנמשך לזה, והוא חבר טוב של גריני וכולי, גם הוא לא היה מסוגל באמת לשחרר מאחותו. הוא ניסה לתפוס את המקל בשתי קצותיו, לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. בעצם אנחנו מגלים שזה היה החטא הכי נוראי של דמבלדור, כבר היו לזה השלכות קשות בסופו של דבר, אבל זה מאוד מובן פתאום, וזה גם מאוד שונה ממה שריטה סקיטר ניסתה כמובן להציג. דמבלדור לא היה אדם ציני וחסר אחריות, לא, הוא היה אדם שגם טרגדיה מה שקרה בסוף לשני ההורים שלו בסופו של דבר, ואני עוד אדבר על זה בהמשך, אבל הוא פשוט ניסה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה, הוא קיווה שהוא יוכל גם להגשים שאיפות גדולות וגם לטפל באחותו. זה הוביל לקטסטרופה. נכון. וזה עצוב.
זה באמת עצוב, עצוב ומעניין. אני הרגשתי שבפרק הזה אנחנו שוב רואים את הדפוס החוזר בפרק הזה, שזה רשומון. רשומון, דבר שחשב לי שהוא מילה, אבל מסתבר שהוא לא מילה, וזה בגדול לא אומר להראות שתי הגרסאות של שני אנשים שונים לאותה סיטואציה ולאותו סיפור, מבוסס על סרט יפני. חשב לי שזה מילה בגלל שבסם שפיגל השתמשו בזה כאילו זה מילה. עכשיו, אנחנו הרי מכירים עד עכשיו, הגרסה היחידה שמענו היא הגרסה של ריטה סקיטר, שזאת גרסה מאוד מאוד גסה. זה אבא של דמבלדור שנה מוגלגים, והוא התעלל בהם, נכנס לאזקבן, דמבלדור התחבר עם קוסם מאוד אפל, הם רצחו את האחות. בסדר, אוקיי. עכשיו אנחנו מגלים שכמעט הכל נכון, אבל שלאמת יש עוד גרסה.
אני אעיר על זה שגם כן נחשפנו לעוד גרסה, גרסה של דודג' אותו.
נכון, נכון.
וגם היא הייתה מאוד שטוחה ומלאה.
הוא לא באמת נתן גרסה, הוא פשוט אמר לא, לא, זה לא, לא נכון, לא נכון.
הוא נתן משהו מאוד שטחי.
אם הוא היה נותן לנו גרסה, אני חושבת שזה לא היה מעסיק אותנו עד כדי כך, ובשלב הזה לא היינו צריכים להיחשף לגרסה הזאת.
נכון, ברור.
עכשיו, זה גם נשמע שאח של דמבלדור לא כל כך חיבב אותו. זאת אומרת, זה נשמע שהוא אהב אותו כמו שאתה אוהב אח, אבל זה לא נשמע שהוא חיבב אותו, שזה כן הבדל. ומה שהוא נותן לנו זאת גרסה אחרת, לא אחרת לגמרי. העובדות בסופו של דבר, האם האבא התעלל במוגלגים ונשלח לאזקבן? נכון. האם האחות מתה כתוצאה מקרה, ויכול להיות, יכול להיות אולי שדמבלדור הרג אותה? יכול להיות. אבל זה הכל טיפה יותר.
האם היא הוסתרה בבית?
חד משמעי.
כן.
והנה, אבל כאילו, אתה יודע, זה כמעט. האחות נפגעה ממוגלגים, הכל מתחיל בזה שהייתה שם פגיעה. האבא נקם במוגלגים הספציפיים האלה, והוא העמיד פנים שהוא גזען בגלל שהוא רצה לשמור על הבת שלו, ואז האמא טיפלה בה גם כדי לשמור עליה וסיפרה שהיא חולה ולא הוציאה אותה הרבה, ואז אחרי שהאמא מתה, דמבלדור, ואח שלו אמנם עדיין כועס עליו, דמבלדור כן ניסה לעשות את הדבר הנכון ולחזור הביתה, ואז הוא התחבר עם הקוסם האפל, שאני יודעת לומר את שמו, האחות מתה, ואז שום דבר באמת לא עצר אותו מלעלות לגדולה. האם הוא עלה לגדולה? כן. האם אנחנו מאמינים שהוא לא היה מחליף את הכל תמורת זה שהאחות תישאר בחיים? אני לא חושבת שהוא היה...
הוא היה מחליף הכל.
בדיוק, זה מה שאני אומרת.
היה מחליף הכל.
ואז יש עוד גרסה של האמת. הרי, שמספר לאח של דמבלדור, עד כמה דמבלדור התייסר במערה ולא רצה שיחאיבו לאחים שלו. עכשיו, הספר הזה שוב ושוב 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 משחק לנו עם מושג האמת, והוא בעצם חושף לנו את זה שאין אמת אבסולוטית. אוקיי? אם אנחנו מנסים לספר סיפור. איזו אמת ודאית יש? האמת שהרמיוני מציגה, כשהיא אומרת שדמבלדור אהב את הרי. זאת בעצם האמת היחידה שהספר הזה הולך לפי. זאת האמת היחידה שהספר הזה מציע לנו גם כקוראים. עכשיו, חוץ מזה, יש כאן דיוקן מאוד יפה של יחסי אחים ושל קנאה בין אחים. כי קנאה זה רגע שברור למה קיים בין שני אחים. אתם גדלתם באותו בית, קיבלתם את אותן הזדמנויות, ועדיין אם אתם מגיעים למקומות מאוד מאוד שונים אחד אצל השני, הפער היחיד שיש זה כי לא יש משהו שלי אין. זאת הסיבה היחידה שיכולה להיות. כי אנחנו ממש קיבלנו את אותה גנטיקה אפילו. מה יכול להשתבש אצל תאומים? זה נראה לי בכלל סיוט. עכשיו, זה דבר שבאופן טבעי מעורר הרבה רגשות. בקרוב אנחנו גם נתבונן בחזרה של פרסי לחיק המשפחה שלו. אבל כאן אנחנו רואים את הקנאה דרך הדברים שאח של דמבלדור מבליט. והוא אומר כמה פעמים שאחותו, שאריאנה, אהבה אותו יותר מאת כולם. שהיא הכי אהבה אותו, ושדמבלדור הוא אולי האיש של עולם הקסמים הכי מעריץ, והוא קוסם מצוין, והוא עשה לעצמו שם, אבל אחותו הכי אהבה אותו, את אברפוף.
וזה מה שחשוב.
וזה מה שחשוב. עכשיו אנחנו מבינים שמשם הוא גזר את הערך העצמי שלו, בגלל שבטקסט המאוד מאוד טעון הזה, גם כשאנחנו קוראים אותו, אני חושבת שבגרסה שאח של דמבלדור נותן לנו, אני כקוראת חשבתי, למה אתה כל כך כועס עליו? על מה אתה כל כך כועס? כאילו יש כאן, חסר פה נעלם, והנעלם הוא קנאה. זה הדבר שחסר כדי לאזן את המשוואה הזאת, כי הסיפור כשלעצמו הוא סיפור מאוד מאוד כואב. אבל זה לא נשמע שדמבלדור הוא בן אדם רע, הוא אפילו אומר שדמבלדור יתעקש, הוא יחזור לבית ספר וישלים את הלימודים שלו. דמבלדור חד משמעית ניסה לעשות את הדבר הנכון. ומה שמשלים לנו את הסיבה לכעס, זה אך ורק זה שיש כאן דיוקן מאוד מדויק. של יחסים בין שני אחים, ואני חושבת יחסים בתוך משפחה באופן כללי. שוב אני רפרר ללנה פרנטה ולזה ששם יש כל הזמן את השאלה הזאת של זה שלנו, הדמות הראשית, היא יוצאת מהשכונה, היא יוצאת מנפולי והיא עושה לעצמה שם, וכל פעם שהיא חוזרת, היא מתכתשת עם המשפחה שלה ועם המקום שהיא הגיעה ממנו, ועם הבגידה הזאת, עם הבגידה המובנית הזאת שקיימת, בזמן שבן אדם רוצה יותר והולך להשיג את היותר הזה, ועוד מעז להצליח להשיג את היותר הזה.
קודם כל אני מאוד מסכים, אני גם חושב שבכלל כל עניין של, שוב, נגעתי בזה בפרק הראשון בעונה שלנו, שדמבלדור מתייחד בזה שאנחנו מבינים שיש לו איזה משהו עם האחים שלו. Mm-hmm. כלומר, יש פה סיפור עם אחים, ומערכת יחסים בין האחים איתו ועם אחיו, היא זו שמכתיבה את המשך חייו, לא דווקא מערכת יחסים עם ההורים שלו, אלא עם האחים, ואנחנו רואים פה את הדבר הזה. עכשיו, הגילוי שאחותו אריאנה הייתה קורבן של תקיפה, יש פה... אני חושב פה יותר מרמז, סוג של משהו כמו תקיפה מינית בעולמות שלנו,
כן.
או התעללות אפשר להגיד, כן, mm-hmm. אבל ברור שאריאנה יצאה מדעתה, במובן הממש מילולי אני חושב, שאדם יוצא מתוך דעתו,
mm-hmm.
אבל בגלל שגם ההתעללות שעשו בה הייתה קשורה בזה שהיא הייתה קוסמת, הקסם שלה הופך להיות הרעל שלה. היא מנסה כל פעם לנקז את זה החוצה, היא לא מצליחה, זה כאילו מתפוצץ בתוכה, כי היא רק מפנימה ומפנימה את זה, וזה דבר נוראי. זה להבדיל כמו שאדם יכול לסנוע, לאו דווקא מתוך טראומה, אבל אדם יכול לסנוע את הגוף המגדרי שבו הוא נולד, ולרצות לשנות אותו. ואם לא ייתנו לו לשנות את זה, הוא עלול מאוד מאוד לסבול מזה. כי יש פה איזה משהו בתוכך, איזה מהות בתוכך, אתה לא יודע איך להתמודד איתה בכלל. אבל במקרה הזה, גם בגלל שהיא תוצאה של טראומה מלכתחילה, אז בכלל היא לא יודעת מה לעשות עם זה, וזה גורם לה להשתגע לחלוטין. עכשיו, אריאנה לא היה מסוגלת לעשות את האלימות הנוראית שהופעלה כלפיה. אז היא מפעילה אותה כלפי עצמה. שוב, אפרופו כאב כאוטונומיה. שדיברתי על זה בפרק הקודם, זה כאילו החירות היחידה שבעצם עוד נשארה לסוג של, גם אם היא לא שולטת בזה. עכשיו, זה מוביל כמובן לשובל של דם שהיא משאירה אחריה, כן? כי אבא שלה הרג כנקמה את המוגלגים, היא הרגה את אמא שלה, היא נהרגה בעצמה, כאילו כל מה שקשור באריאנה, מתקשר למוות. ואני חושב שכל זה עיצב את דמותו של אלבוס דמבלדור, כי מי שתמיד רוצה לסייע דווקא לחלשים mm-hmm. ביותר, הוא יודע לזהות אותם, אבל בניגוד לפרדטורים שיודעים לזהות את החלש,
לנצל אותו.
הוא יודע לזהות את החלש, אבל אז הוא יודע לתת לו תמיד את הסיוע שצריך.
אתה יודע, אני חשבתי תוך כדי שדיברת, גם על זה שזה נכון, שהמפנה בדמבלדור חל חד משמעית באירוע הזה שאחריו הוא שינה את דעתם.
הרגישות שלו.
אבל גם חשבתי, אתה יודע, הספר הזה עוסק במוות, והנה אנחנו שוב נתקלים במוות. וכל פעם שיש מוות, אמרתי, בוא ננסה כתרגיל מחשבתי, לחשוב מה הם אוצרות המוות פה. ואנחנו רואים שאבא של דמבלדור חד משמעית הוא שרביט הבכור,
כן.
והוא באמת סיים באזקבן. עכשיו, אח של דמבלדור הוא לגמרי אבן האוב, הוא חי עם הדיוקן שלה, זאת התמונה היחידה שיש לו בחדר, ואנחנו רואים את הבן אדם הזה שאתה לא סתם ציינת את הפוטנציאל המאוד גדול שיש לו, והוא לא מימש, הוא נהיה ברמן, הוא לא הלך ועשה עם זה שום דבר, הוא נשאר בחיים האלה, והוא לא זז...
הוא גם לא הקים משפחה אגב.
נכון, נכון, ו...
למרות שהוא דווקא יכול להיות
איש משפחה. לפי יצירה אחרת שאני מאוד אוהבת, הסופרנוס, אנחנו, כשאתה לא מכיר, בסופו של דבר יש את הדמות של ג'וניור, של דוד של טוני, שהוא מאבד את הזיכרון.
נכון.
והרבה חשבתי, למה הוא מאבד את הזיכרון? סוף, למה המוות האכזרי הזה? הוא מאבד את הזיכרון כי הוא לא עשה ילדים, הוא בחר לא לעשות ילדים. אז זאת הנקמה הספרותית בו, אתה לא רוצה זיכרון, לא יהיה לך זיכרון. ודמבלדור לעומתם הוא חד משמעית גלימת ההיעלמות, כי הוא אמר, היה את המוות הזה ואנחנו נמשיך הלאה ממנו. אני אמשיך הלאה, אני אסתתר מהמוות והמוות יסתתר ממני. אבל זה סתם, זאת לא נקודה, זה מה שנקרא אילתור בסטנדאפ. מה שרציתי לדבר עליו זה גם מתקשר למה שאמרת על מוגלגים. אני לקחתי את זה מקום קצת אחר, בגלל שמבחינתי כל מה שאני קוראת בפרקים האחרונים האלה, זה שוב כמה רולינג מספרת לנו את הצד השני של הסיפור. ואנחנו בעצם נחשפים לשורשי האיבה בין קוסמים למוגלגים, כי עד עכשיו המוגלגים היו חסרי העונים בסיפור הזה. בין אם מציגים אותם כטיפשים ומלוכלכים בשיעורים בהוגוורטס, כפי שנגלה בקרוב, בני מוגלגים נשפטים, מוגלגים מתים כל הזמן, מוקדשת להם דקה דומיה מרוב שהם רוצחים אותם, יש איבה של קוסמים למוגלגים, וזה ברור. עכשיו, דווקא בסיפור של אריאנה, אנחנו נחשפים לצד אחר של זה, שורשי יותר. מוגלגים מאוימים מקוסמים, ומזה שהם יכולים לעשות משהו שהם לא יכולים לעשות. וזה מה שהתחיל כנראה, או לפחות אחד הדברים שהמשיך ותרם, למעגל האלימות הנוראי הזה שמודגם בסיפור פה. הם פגעו באריאנה על זה שהיא הייתה ילדה קוסמת. משהו מאוד טבעי שיש לה באופן פשוט, והם לא יכולים להשיג. ואז משם התחיל מעגל האלימות שהיא לא חזרה ממנו. משהו בנפש שלה שלא, כמו שאמרתי יפה, לא הצליח להשתקם ממנו. ושוב, רולינג טורפת את הקלפים. אין טוב ורע, אין צד נכון ולא נכון, לכל מקור יש מקור קדום יותר, וכמו שאתה יודע, מאוד אהבתי גם את החידה ששואלים ברייבנקלו, מה קדם למה? האש או עוף החול, ואומרת, אני חושבת שלמעגל אין התחלה ואין סוף. זה כל הספר הזה.
זה הספר, זה הספר, לגמרי. ואגב, אפשר גם להשליך את זה על קוסמים וגובלינים, שיש ביניהם שנים של איבה. ואני רק אגיד גם בהערת סוגריים רגע, למה שאמרת, ש זה מאוד יפה, שלמרות כל מה שקרה, היה הכי טבעי שדמבלדור ישנה מוגלגים, נכון? שהוא יתאב אותם, שהוא יהיה אוכל מוות בעצם.
אבל זאת הגדולה של דמבלדור, שאני חושבת שצריך, חברה אמרה לי את זה כשהתחלתי טיפול, חברה שהיא כבר לא חברה, נקדיש דקה דומיה לחברות, אבל היא אמרה דבר מאוד יפה, אמרה, את הולכת לטיפול, ואת עוצרת איזשהו מעגל, שהיה קיים במשפחה שאנחנו במשך הרבה שנים, וצריך את כל הכוח בעולם כדי לעצור את המעגל הזה. והנה, יפה. הנה, ניתן לה את זה.
יפה, יאללה, קבלי את זה חברה לשעבר.
מגיע לה.
טוב, הנקודה הבאה שלי, שעוד תחזור אגב בפרקים האחרונים, זה לא הפעם האחרונה שאני אדבר על הדמות הזו, היא נביל.
יש, גם שלי נביל.
מת עליו. עכשיו, בפרקים האלה נביל נבנה לא סתם בתור איזשהו גיבור, אלא אנחנו מבינים שהוא גם לא רק, כלומר, בואי נגיד ככה, הוא היה איזושהי דמות משנית, ואז בספרים 5 ו-6 הופכת כבר דמות משנה משמעותית יותר, אבל עכשיו אנחנו מגלים בעצם בספר השביעי שהוא מוביל ההתנגדות והמחתרת בתוך הוגוורטס, כלומר, נביל פשוט הפך לאבא קובנר, לכל דבר ועניין.
וצריך גם להגיד, דבר יפה שקרה דווקא בסרטים, זה שנביל, אתה יודע, הם ליקו ילדים, הם לא ידעו איך הם התבגרו, ונביל נהיה חתיך.
היום תחפשו את השחקן של נביל, חתיך פורס.
גם בספר השביעי, אני ראיתי אותו בראשון עם אחותי כמובן, ואני זוכרת שאיכשהו עלה למסך, מי שאמרה מאחורינה, הוא נהיה גבר נאה.
באמת, באמת גבר, לא, לא, שחקן, לא יודע אם הבינו שזה חתיך, הוא חתיך על חלל, הוא יהיה.
מאוד חתיך, וזה באמת התממשות מאוד יפה של הספרות לתוך הקולנוע.
ואחרי שסיימנו לחפצן את השחקן הזה לגמרי, אז נחזור להשוואה שלו לאבא קובנר, להבדיל.
אבא קובנר גם זה שם של חתיך, צריך להגיד את האמת.
אבא קובנר, כן, אבל הוא לא היה חתיך כל כך. כאילו, היה לו סקס אפיל, אני מאמין, אבל לא יודע אם חתיך.
זה לפודקאסט הבא שלנו.
כן. עכשיו, כמובן, אנחנו פוגשים פה את נביל, זאת לא תהיה פעם האחרונה שאנחנו נפגוש אותו, וגם רמז, שיעול, עוד יהיה לו תפקיד חשוב בהמשך של הפרקים הבאים, אבל יש פה, כשאנחנו פוגשים פה את נביל, יש פה יותר מתזכורת לשאלה שלפעמים עולה, והיא כמובן, למה נביל נמצא בגריפינדור, ובכלל, על שיבוצים, כי אני קורא פה את נביל, ואני כאילו לא מסוגל לזהות בכלל את נביל של פעם, כאילו, וזה ההוכחה לאותו משפט מעצבן ונוראי, שאמר לי, אני חושב, המפה שלי בבעד אחד, כשהגלים מתחזקים, החזקים מתגלים, אבל זה נכון, אין מה לעשות, כי אנחנו רואים איך כאילו בעתות מצוקה וצרה וחירום, שכל עולם הקוסמים מתהפך על הראש, כאילו, ואנשים נמלטים על חיים, ואנחנו גם מתוארים פה תלמידים שהם פחדנים, כן, תלמידים שהם פוחדים, כן, ברווק, ושהם כזה חוזרים מהר מהר כן. למיטות, וזה לא נביל, נביל הוא כאילו שם את עצמו ראשון, עכשיו, מה יפה? כי נביל הוא ממשפחת הצולה, הוא גם מעיד נכון. את זה על עצמו, הוא אומר, הם לא באמת יגעו בי כי אני טהור דם, הוא היה יכול להיות כאילו הכי מוגן בעולם, אני לא אומר כאילו להצטרף לאוכלי המוות, אבל לשחק אותה לגמרי לגמרי ראש קטן. במקום זה, נביל משתמש במעמד שלו כדי להתנגד כמה שיותר למשטר הרשע. עכשיו, כמובן, זה משטר שנטל ממנו את הוריו, כן? ובגלל זה נביל גם מודע היטב להשלכות ולידיעה שמעגל הדמים הזה לא ייגמר אם לא יתנגדו אליו. זה גם, אגב, בא לידי ביטוי בגבורה של סבתא של נביל, שזה עוד רגע שמאוד מאוד כיף לקרוא, כן? שאיך היא מצליחה להילחם באוכלי מוות, ואנחנו רואים שבעצם, שמשפחת לונג בטום כולה, היא משפחה מאוד מאוד אמיצה, משפחה, מה שהייתי אומר, אצילת נפש ממש. משפחה עם מוסר סופר גבוה, וזה ממש מדגיש את העובדה עד כמה נביל היה לגמרי יכול להיות המיועד, ולא הרי. כלומר, אין שום דבר בתכונות אופי של נביל שהפכות אותו להיות לא ראוי להיות זה שיחסל את וולדמורט בסופו של דבר. הילד הזה הוא פשוט גיבור לגמרי. אנחנו גם מבינים שבעצם בכל כלומר, אנחנו נמצאים פה כבר בסוף השנה, כן, צריך להגיד. אז עברנו פה שנה שלמה לא בהוגוורטס. אנחנו מגלים שכאילו בינתיים הייתה שנה שלמה שאם היינו קוראים כרגיל את הספרים ולגבי מה קורה בהוגוורטס, היינו קוראים לספר הזה נביל לונגבוטם והמחתרת שהוא הקים. כאילו ככה היו קוראים לספר הזה. כי הוא זה שבעצם ניהל את כל העניין בהוגוורטס. ולא רק זה, הוא גם ניחן בשפע של תכונות יוצאות דופן, למשל זה שהוא לא מבקש מאנשים שיקריבו את עצמם, אחרי שהוא מבין את ההשלכות של העניין. כלומר, הייתי אומר שבסופו של יום, בכל מה שנוגע ליומיום בהוגוורטס, כאילו לא לדברים להורקוקסים וזה, אלא איך אתה חי תחת משטר טרור באופן יומיומי, איך אתה חי בגטו הנוראי, כן? נביל מציב סטנדרט מוסרי מדהים, וכישורי הנהגה יוצאי דופן פשוט, לפרקים אפילו יותר מהרי. כאילו הייתי אומר, זה...
לא הייתי יותר מהרי.
לפרקים, לא אמרתי תמיד. יש רגעים שאת יכולה להגיד, וואו, פה נבי למד באיזשהו מבחן יותר קשה ממה שהארי עמד באותו הזמן. יש רגעים.
אז כמו שאמרת, התהליך שנביל עובר הוא מטורף, הוא עובר מקלמזי ובן אדם, אי אפשר להגיד שהוא לא היה אמיץ, כי הוא כן היה בצבא, הוא תמיד היה בצד הנכון, אבל הוא הופך לגיבור בפני עצמו.
הופך למנהיג.
כן, נכון. עכשיו, למה זה עניין אותי? כי הביוגרפיה שלו דומה לביוגרפיה של הארי, אבל בצורה אחרת. זאת כמעט הביוגרפיה, ביוגרפיית המראה לביוגרפיה של הארי. הוא גדל אצל הסבתא הקוסמת שדאגה להנחילו את השושלת שלו, בניגוד להארי שגדל במשפחה שניסתה לנתק אותו ממנה. ובזמן שאצל הארי הגילוי יצר רצון להתחבר מחדש, בעצם רצון לגלות את ההורים שלו, להבין מי הם היו, אצל נביל היה פחד שהוא אף פעם לא יגיע להיות הדבר הזה, שהוא אף פעם לא יהיה ראוי להיות הבן של ההורים שלו ולהצדיק את שם המשפחה והשושלת שלו, דווקא בגלל שהוא גדל בבית שהנציח את האנשים האלה. זה גם, אתה יודע, זה הבדל מאוד מהותי לגדול אצל אנשים שאתה שומע עליהם כל הזמן, על הגבורה כן. שלהם ועל מי שהם היו, כשאתה גדל על זה ואתה חושב מי אני ובאיזה הזדמנות יהיה לי להיות גיבור באופן הזה, לעומת הארי, שבעצם ברגע שהוא גילה שהוא קוסם, הוא כבר התחבר אליהם, הוא גילה גם כן. אותם, הוא גילה את כל הדבר הזה. נביל, אנחנו גם זוכרים שהוא אומר שסבתא שלו פחדה שהוא יסקיב אפילו.
נכון.
עכשיו, שניהם בסופו של דבר גילו את ההורים שלהם. ההורים שלהם בסופו של דבר פרצו משניהם. וגם נביל הגיע כאן לאיזושהי השלמה עם עצמו. והשלמה עם עצמו הגיע כי בסופו של דבר הוא קיבל בחירות שנראו לו מובנות מאליהם. כי אלה הערכים שלו. וכמו הארי, הערכים האלה הם אישיים. כי הוא איבד את ההורים שלו לוולדמורט, כמו הארי. הוא איבד את הכל בגלל וולדמורט. ובניגוד נגיד לסלאג הורן, שיש בו משהו, אנחנו נראה את זה בהמשך, שחושב שאולי עדיף להתכופף מול וולדמורט, הארי ונביל לא יכולים לעשות את זה, כי החוב שיש להם מול וולדמורט הוא פתוח. וגם כי הוא כבר גזל מהם את הדבר שהכי מפחיד שיגזלו ממך. כאילו, עם כל הכבוד לסבתא של נביל, שאני בטוחה שהיא אישה מדהימה ומאוד אהבתי את הקטע הזה עליה, זה לא כמו לאבד הורים. כאילו, הוא כבר איבד את הדבר הכי גרוע.
גם נביל איבד את הוריו באמת בצורה הרבה יותר נוראית מזו של הארי. נביל פוגש את הוריו כקליפה ריקה, שזה אכזרי, אני חושב, הרבה יותר מזה שההורים שלך בקבר.
שניהם גדלו, אני חושבת שזה באמת...
לא שאני רוצה לבחור, כן?
לא, ברור, אבל אני חושבת ש... אם אנחנו מסתכלים על איך שנביל גדל ואיך שהארי גדל, זה באמת, המשקל שווה, זה שונה, כן. מורכב מדברים שונים, נכון. אבל שונה. ומאוד אהבתי את זה...
זה כמו קילו נוצות וקילו ברזל, זה בדיוק. קילו בסוף.
לגמרי. ומאוד אהבתי את זה שסבתא שלו אמרה לו שהיא במקום בטוח, ושהוא הבן של ההורים שלו ושהיא גאה בו. זאת הייתה סגירת המעגל כן. של נביל מהספר הראשון, שאנחנו רק שמענו עליו. אתה יודע, הלוזריות של נביל לא הייתה במעשים ובזה שהוא לא הצליח לעשות דברים. היא הייתה בזה שהוא הרגיש, ואולי זה המקור שלה, שהוא הרגיש לא ראוי כן. להיות הבן של ההורים שלו, ואולי לא ראוי בכלל לשם המשפחה שלו. אולי כמו בנסיך מצרים, שהוא היה חוליה חלשה. אבל הנה, זאת הייתה סגירת המעגל המאוד יפה שרולינג העניקה לנביל פה.
בהחלט. וואו, זה מרגש ממש. בלי קורא שפשוט את הסצנה מהספר החמישי שם בקדוש כן. מנגו. וואי, זה עושה חשק. משהו נוסף שאני שמתי לב אליו בכל החלקים האלה, שהארי חוזר בעצם להוגוורטס, זה משהו מאוד מעניין שעוד גילו בעצם קודם מתחבר כאן. כלומר, אברפורת, אחת הטענות הגדולות שלו כלפי אחיו הגדול, זה נטייתו להסתרות ולסודות, עם כל מיני תוכניות גרנדיוזיות שלא מגלה לאף אחד, ושגם נוצר סביבו מעגל של מוות. כלומר, כל פעם אומר, הוא רותם אנשים לאיזה משימות ומוצאים את מותם איכשהו. את מי זה מזכיר לנו אם לא את הלורד וולדמורט בסופו של דבר. כן, האדם שבעצמו נוטה לחשאיות ומותיר אחריו שובל של דם. עכשיו, ברור שזה לא אומר שדמבלדור הוא וולדמורט, אבל אני חושב שאברפורט באמת מצביע באמת על חיסרון של דמבלדור, על בעיה שיש לו שהוא באמת, בגלל, הבעיה של אנשים כמו דמבלדור, שבגלל שבאמת, נגיד ככה, 95% מהמקרים, הם באמת יודעים יותר הכי טוב מכולם, הבעיה ב-5% שהם מפשלים. והם כולם כן חושבים שהם ידעו הכי טוב, אבל הם עושים טעויות כי הם אנושיים בסופו של דבר.
לא רק זה, גם דמבלדור, כן, אנחנו מבינים שהיה צורך משפחתי הישרדותי בהסתרה הזאת.
בדיוק.
הוא גדל על ברכי ההסתרה הזאת, הוא גם היה אח הבכור, הוא כנראה היה הכי קרוב להורים. אבא שלו הלך לאזקבן כדי לא לגלות
בדיוק,
מה קרה.
בדיוק, יש עניינים של הרבה הסתרה במשפחה הזאת, בגלל שפוחדים ממערכת שהיא כן. אכן מערכת שלא תתגמל אותך על גילוי, צריך להגיד. אז לדמבלדור יש נטייה להסתרות ולסודות, ואין מה לעשות, כאילו לטובת התוכנית, לטובת העניין, אנחנו חייבים לעשות פה איזשהו מידור מאוד מאוד מתוחכם שדמבלדור עשה. עכשיו, הארי מנסה לאמץ את הגישה הזו של דמבלדור, לאורך כל הספר הוא אומר, אני לא יכול לספר לכם מה דמבלדור רוצה, אני לא יכול לספר לכם, אני לא יכול לספר לכם. ואנחנו נוטים כאילו לצדד בהארי, כאילו לא, אנחנו לא חושבים על זה, אבל אנחנו אומרים, כן, נכון, הוא צודק, כאילו,
כן, דמבלדור אמר זה, הרצל אמר.
זה בדיוק, ככה אנחנו עושים את זה. ופתאום, כשהוא מגיע להוגוורטס, וכולם אומרים לו, נו, 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 נו. אז לאט לאט הוא נשבר, וגם, ואז גם נופל לנו הסימון, במיוחד בעקבות, אני חושב, הגילויים על דמבלדור, שאי אפשר, אתה לא יכול לנהוג כל הזמן, ולהסתיר הכל מכולם, בטח לא בשלב כזה גורלי. כאילו, אוקיי, אל תגלה הכל, אבל אתה צריך משהו להגיד. אם אתה רוצה את האמון של אנשים, אם אתה רוצה לקבל את הסיוע, את העזרה, ולא להיות פה לגמרי לבדך, אתה חייב לחשוף משהו. אתה לא יכול להתנהל לגמרי לגמרי בחשאיות. הרי בוחר בדרך אחרת, כי הרי מבין שהוא נמצא א' במצב חירום יוצא דופן, שהכל גם מוטל עליו, ושזה פשוט יותר מדי מסוכן. אז הוא חורג מהתוכנית הזו, מהתוכנית של המידור, והוא מבין שהוא חייב לשתף עוד אנשים, גם אם זה באופן חלקי, וזה שלב מאוד חשוב באמת בהתפתחות של הרי, אני חושב שגם מבין בקטע הזה, שהוא לא חייב להיות קנאי לדרך של דמבלדור אחד לאחד, הוא יכול ללכת בדרכו, ועדיין להיות הרי, ולעשות את ההתאמות הנדרשות בהתאם הסיטואציה. כלומר, הרי אני חושב הרגיש שאוך הספר השביעי בהתלבטויות שלו, האם הוא הולך בדרך של דמבלדור, או בעקבות משהו קרה צריך להתסקיטר, צריך לנטוש לגמרי את הדרך. אבל יש דרך בריאה יותר לעשות דברים.
קודם כל, אני חושבת שזה הרגע שהרי הופך בו למנהיג.
כן,
בגלל שהוא אומר, אוקיי, זה מה שהמנטור שלי נתן לי, אבל תודה, למדתי, אחלה, ועכשיו זאת הדרך שלי. בזה אני מאמין. עכשיו, מעבר לזה, אני חושבת גם ש הרי הבין שבשלב הזה אין טעם בסודיות. אין טעם כי וולדמורט בא.
וולדמורט פה, כן.
כאילו, אין טעם, אנחנו לא צריכים את זה. וגם יותר מזה, אני חושבת שאם בתחילת הספר, זה באמת תהליך יפה שעובר עליו, כאילו, מתחילת הספר ועד הסוף, בגלל שבתחילת הספר הוא לא מוכן שאנשים יקריבו את עצמם בשבילו. הוא לא מוכן לזה. הוא צריך לשכנע אותו להכין את השיקוי הפולימיצי. אבל כאן הוא מבין ש אנשים לא נלחמים בשבילו, בשביל הרי פוטר. הוא מבין שאנשים נלחמים בשביל העולם שהם מכירים. אנשים נלחמים בשביל איזשהו סדר שמארגן את העולם בצורה שהיא יותר הגונה, בצורה שהיא יותר הוגנת, בצורה שהיא יותר קרובה לערכים שלהם. ואם הרי הוא הסמל שמסמל את הדבר הזה, עכשיו אחרי המסע הזה, שהוא גם מסע בעולם של וולדמורט, בסופו של דבר. איך העולם היה נראה אם וולדמורט היה מנצח? הנה, ההיסטוריה האלטרנטיבית של הנאצים, הנה, התממשה. ככה זה נראה. אתה רואה, וגם אנחנו רואים את זה מבפנים, גם במשרד הקסמים וגם בגרינגוטס. אנחנו רואים את זה מבפנים, וגם עם החטפנים, אנחנו כל הזמן נחשפים לדבר הזה. וגם אני חושבת שהשיעור הבאמת חשוב שהרי לומד פה זה הביחד הזה. זה באמת מה שמפריד אותו מוולדמורט. זו באמת הדרך שלו. כן, אנחנו נהיה ביחד, אני צריך את עזרתכם. בסופו של דבר הוא בא והוא מבקש פה עזרה. אין בספר הזה, בפרקים האלה, אם אנחנו נסתכל עליהם, רוב מה שהרי עושה זה לבקש עזרה. הוא פשוט אומר, אני צריך עזרה, אני צריך עזרה, יש לי משימה, אני צריך עזרה. זה מה שהוא אומר. עכשיו, יש כאן דיאלוג מרתק עם סנייפ. בגלל שבמשך ספר שלם לא היינו בהוגוורטס, אנחנו לא יודעים מה קרה שם, אנחנו היינו בעולם טרוף, באוהל ביער, מחפשים הורקרוקסים, אבל כאן אנחנו פתאום מגלים את יחסי העבודה של האנשים האלה בבית הספר, שאוכלי המוות השתלטו עליו. אנחנו רואים שמגנוגל בזה לסנייפ, ושאיתה גם שאר המורים. כלומר, משהו ביחסי העבודה שעדיין היה מלא בכבוד בתקופתו של דמבלדור, נגיד דמבלדור היה מתעקש שהרי יקרא לסנייפ פרופסור סנייפ, הם היו קולגות, הם שירתו את אותו רעיון, משהו באחידות הזאת נפגם. והבגידה של סנייפ בדמבלדור הייתה בגידה בכל הערכים האלה. אנחנו גם רואים את זה בגישה של בין האחים קארו בקטע שקראתי לבין מגנוגל, שלהם אין שום בעיה להקריב את התלמידים ולומר שהם אשמים ושוולדמורט ינקום בהם. ומגנוגל בעצם נשארת שם כדי להגן על התלמידים, כדי להגן על הוגוורטס, כדי להגן על מורשת דמבלדור. כלומר, דווקא עכשיו כשבית הספר הזה נשלט בצורה אחרת לגמרי, מונהג בצורה אחרת לגמרי, ומלמדים אותם להטיל כללות שאין עליהם מכילה, אתה יכול להבין שהמורים האלה נשארו שם לא בגלל שהם היו צריכים את הצ'ק, כן. כאילו הם נשארו שם בגלל שהם צריכים לגונן על התלמידים האלה, וגם כי הם קוסמים הרבה יותר מוכשרים בסופו כן. של דבר מהאוכלי מוות, וצריך אותם שם. וגם עוד דבר, שוב, נגעתי בזה גם בפרק הקודם, אז אני לא אעריך על זה כאן, אבל שוב, הרי מטיל כללה שאין עליה מכילה,
כן.
ואין שום בעיה עם זה. שוב, המושגים של טוב ורע נהיים גמישים יותר, כשהמציאות נהיית מורכבת יותר. ורולינג כל הזמן משחקת על זה, וזה לא סתם שהרי בסופו של דבר, אני חושבת, אני בטוחה שאנחנו נדבר על זה בסיכום.
בהחלט.
אבל יש לנו את אוצרות המוות, שלושה, ויש לנו את שלושת הכללות שאין עליהם מכילה, והרי כבר סימן וי על שתיים.
איך היא אוהבת מספרים טופולוגיים.
חמודה שלנו.
עכשיו, מה שאת אומרת אגב, פתח אצלי, כל העיסוק בהוראה ובמורים, מאוד בלט לי בפרקים האלה, כמובן, קודם כל מתגלים, כאילו גם מגונגל, גם פליטיק וגם ספאוט, כדי חבורת בדס בקרב שלהם מול סנייפ, וואו, זה בום, טרח וזה, אתה אומר, וואו, חבורת קשוחים.
זה יפה שהצליחה לייצר פה אקשן מסוג ש... כלומר...
אקשן מרגש.
אם זה היה גם... זה לא רק זה, גם אם זה היה בעולם האמיתי, זה היה יריעה, פיצוץ, ביתה, קראטה, כן. עניינים, וכאן זה כזה, זה הופך לנחש.
וזה, כן, וזה, וקיר, הדברים באמת משוגעים. עכשיו, וזה בדיוק העניין, כי אפשר להגיד, אוקיי, מה הופך מורה למורה מוצלח? זה שהוא ממש טוב בקסמים, ואנחנו רואים פה רמה אחרת של קסמים, כאילו הם הרבה יותר טובים בקסמים מרון והרי ואפילו מהרמיוני, כאילו זה אנשים ממש ממש מוכשרים. אבל מה זה באמת להיות מורה? זה באמת, אני חושב, נחשף ברגע הזה שבו את הקראת בעצם, שהאחות קארו יורקת בפניה של מגונגל. וזה הרגע שבו בעצם הרי חושף את עצמו, כן? לצליחה, לא אחות, האחי רק. והרי חושף את עצמו. למה הרי חושף את עצמו דווקא ברגע הזה? כי הרי לא מסוגל לעשות את ההשפלה של הנבח הזה, שעושה את זה למי שהייתה ראש הבית שלו והמורה שלו, ואני בטוח אגב שהוא היה עושה את זה גם אם האח היה יורק בפנים של פליטיק או ספראוט, אפילו שהם לא ראשי הבית של הרי. כי הרי פתאום היה מאוד חרד לכבוד שלהם, ואפילו כל כך מופתעת כאילו, מכל הסיטואציה, כאילו, כן? וזה אני חושב מה שהופך...
אבל לא אמרה לו כלום, לא אמרה לו, היי, היי. לא, הייתה כזה, אוי, זה מאוד אבירי.
מאוד אבירי, כן. אבל זה גם מאוד מטופש. אבל זה בדיוק אני חושב מה שהופך אותך למורה מדהים. זה כמובן גם זה שתהיה טוב במה שאתה עושה, אבל זה שתלמיד, זה הקצנה כמובן, כן, אבל שתלמיד יסכן את חייו ויגן עליך, רק כי איזה אפס אחר ירק עליך, אז זה דבר משמעותי. אם התלמיד שלך בא להגן עליך, כנראה שעשית משהו מאוד משמעותי פה בתור מורה. וזה רגע אני חושב שבו מגונגל יכולה מאוד להתגאות בעצמה, על איזה מין מורה היא ואיזה מין ראש בית היא בסופו של דבר. כלומר, זו תחושה שבאמת של אחריות ושל כבוד בסיסי שאי אפשר לקחת מהם. יש לשלושת המורים האלה מין איזה ג'נטלמניות כזו וקשיחות וטוב לב שאף אחד לא יוכל לקחת מהם. כמובן שמי מנוגד אליהם בכל הדבר הזה, סלאגהורן, שבדרכו הסליטרינית, לא, שוב, לא ברור כאילו מה זה, הוא לא אוכל
הוא
מוות.
הוא ראש בית סליטרין אבל.
עכשיו, הוא לא אוכל מוות.
חד משמעית.
הוא לא רוצה גם את זה באמת, הוא רק רוצה שלא יפריעו לו. כן, שיוכל להמשיך ולאכול את המטעמים שלו בזמן שכל העולם עולה באש מסביבו בסופו של דבר. והוא מציג כאן את הבעייתיות, כלומר סלאגהורן זה דמות שאני מאוד מחבב בסופו של דבר. הוא גם יותר מציאותי צריך להגיד, אבל הוא נותן כאן את הבעיה בסטנדרט הדי נמוך שהוא מציב להוראה. צריך גם לזכור שבסופו של דבר, תום רידל למד על ההורקרוקסים רק בזכות זה שהסטנדרט של ההוראה של סלאגהורן היה די מפוקפק, והוא פשוט הוא החניף לו והחניף לו, וככה הוא ידע להוציא את זה ממנו. אגב, ככה גם הרי גילה את זה בסופו של דבר. אז סלאגהורן הוא לא מורק, הוא איש חביב, אבל הוא ממש לא אחד מהמורים הטובים של המדינה שמקבלים כזה את הכותרת בידיעות אחרונות, המורה של המדינה. לא הייתי נותן לו.
גם אני לא, חד משמעית.
הנקודה האחרונה שיש לי לסיכום כל הפרקים האלה, זה שזה מעניין שדווקא פתאום, לכמה זמן, רולינג פתאום עוסקת בוויזלים שבבת אחת מגיעים. עכשיו, קודם כל זה שובו של פרסי,
כן.
שנתפר קצת מהר, אוקיי, סליחה, אבא וכו', אבל פרסי באמת מכה על חטא, ואדם שהוא באמת מבקש ממנו סליחה הוא אבא שלו, כי באמת החטא של פרסי היה כלפי כל המשפחה שלו, אבל בראש ובראשונה כלפי אבא שלו, ודיברנו על זה עוד אי שם, בספרים הרביעי והחמישי, הקדשנו לזה זמן, לא נחזור על זה. אבל עכשיו הוא רוצה לתקן את ההתנהלות שלו, קודם כל מול אבא שלו, ורולינג יוצרת את האיחוד המשפחתי הזה, באמת רגע לפני השיא הכולל בעצם, פרסי שוב מייצג את זה שכל דנר דולק אפשר לתקן, הוא חוזר בתשובה ברגע הנכון, שזה חשוב, כי הרגע אחרי שאולי הרי פוטר היה מנצח, זה לא הייתה חוכמה שאז תחזור ותתפייס.
הוא חזר ברגע הכי מסוכן.
הוא חזר ברגע הכי מסוכן, שהוא הכי לא למות, בדיוק, וזה משמעותי.
החזרה של פרסי בעצם הניצחון של הבית, באיזשהו אופן. כלומר, אנחנו רואים איך, אנחנו רואים לאורך הספרים האלה כל הזמן איך הבית שלהם בוקע מתוכם. ואנחנו עוד נראה את זה בהמשך עם משפחת מלפוי, אבל כאן עם פרסי, בסופו של דבר, אנחנו רואים איך הבית שלו בוקע מתוכו, ואיך הבן אדם הזה, בסופו של דבר, לא משנה כמה הוא אמביציוזי, וכמה, אתה יודע, הדברים, זה כאילו הוא קרב בין הדברים שהיו חסרים לו בבית, לבין הדברים שהוא קיבל בבית. ובסופו של דבר, מה שהוא קיבל מנצח, את מה שהוא לא קיבל, את הכוח ואת הכבוד ואת היוקרה הזאת שהוא רוצה. בסופו של דבר, האהבה שהוא קיבל מנצחת את הדברים שהוא ראה ורצה לעצמו גם.
הצד השני הוא שפתאום כל משפחת ויזלי דנה על ג'יני, פתאום כן. מעל הראש שלה מדברים עליה וכזה, תשתתף, לא תשתתף, איך להגיד? עכשיו אתה קורא את זה, אתה אומר, זה אבסורד, מה זה? כולם פה נלחמים, כאילו ברור שגם צריך להנלחם, כאילו, אבל הם נתלים בזה שהיא קטינה. עכשיו, זה מוזר, כאילו, מה, עכשיו באמת נעשה פה את ההפרדה בין קטינים, בין בני ה-16 לבני ה-17 ומעלה.
בעיקר מתי שמגנוגל אומרת, נצטרך לאפשר לתלמידים בשכבת הגיל של ג'יני להילחם אם הם ירצו.
נכון, עכשיו, אני חושב שכמובן, הם נתלים בתירוץ הזה, אבל הם רוצים להגן על ג'יני כי היא הבת היחידה וכי היא הכי קטנה, והיא מסמלת עבורם את ההמשכיות. אני חושב שכל הוויזלים פשוט לוקחים פה בחשבון לגמרי שהם כולם עלולים למות, ושמישהו צריך
נכון.
להישאר מתוך כל השושלת הענקית הזו, כאילו, וג'יני הכי צעירה, אז היא, וגם משהו בזה שהיא בת, אבל זה כאילו מסמל את, את ההמשכיות, את החיים, כן, את התקווה לעתיד. הם פשוט בטוחים שיש סיכוי מאוד סביר שהם כולם ימותו.
חד
ושמעית. ומגיעים כולם, וביל, ופלר, והתאומים, ואוליבר ווד מגיע פתאום, כאילו, כולם מגיעים, כאילו.
כן, זה פרק ספשייל.
ממש, פרק ספשייל. ובהקשר הזה, הם אמנם רוצים להקריב מעצם לטובת הכלל, אבל הם גם רוצים ש... ואני מבין אותם שמישהו מהוויזלי יישאר בסופו של דבר לספר את הסיפור הזה.
ובצדק.
ומה יקרה בסיפור הזה?
בפרקים הבאים.
בפרקים הבאים. כי בשבוע הבא...
איזה מעבר.
איזה מעבר, יפה בניתי פה, את רואה? בשבוע הבא אנחנו נקרא את פרקים 31 ו-32, הקרב על הוגוורטס ושרבית הבחור, איך יודעים שדברים רציניים, פתאום קוראים רק שני פרקים. זה ככה.
אוי, נכון.
זה השלב שככה דברים נהיים ממש רציניים.
אתה יודע, אני ממש עצובה שאנחנו מסיימים, אני ממש עצובה. אני לא חשבתי שאני אהיה כל כך עצובה, אבל אני מאוד עצובה. נשאר לנו עוד 7 פרקים, אם אני מחשיבה בתוך זה את הפרק האחרון, ואני מחשיבה, אין מה לעשות.
יש לי גם עוד ספשיילים שנעשה בסוף.
נכון, נכון, נכון.
אל תדאגו, אחרי שנסיים גם לקרוא את הספר, יש כמה ספשיילים ככה לסגירה.
אני עצובה בשבילי. אני עצובה בגלל שמאוד... טוב, לא נתחיל לסכם עכשיו עניינים, זה לא נסכם.
עוד נעשה סיכומים בעתיד.
בדיוק. אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים, באתר כאן ובכל אפליקציות הסקטים, שם גם אפשר כמובן לדרג אותנו בדירוג היפה 5 כוכבים. אפשר גם להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שאין לומר את שמה, בהנהלת דור. בחוץ זה אנחנו נזכיר שוב על הלייב שאנחנו עושים ב-20 לספטמבר, באוזנבר, להיכנס לקבוצה בפייסבוק, לראות פרטים, שם יהיה גם לינק לכרטיסים, שהם בחינם, שוב נגיד, ושוב נבקש
לא
ונזכיר.
להתחזר.
כל אחד שיקח את כמות הכרטיסים שהוא צריך, ולא יותר, ובוודאי לא להתחיל ספסרות כרטיסים ללייב והסקט שלנו, סתם זה לא הקהל שלנו, הקהל שלנו לא יודע מה זה ספסרות. טוב, בסדר גמור, אז תודה רבה דור.
תודה רבה שיר.
ואנחנו רוצים לומר תודה רבה גם לניר גורלי שיפיק אותנו, ולדניאל מאור שערכה, תודה.